רדיו סול סי.או.איי.אל, הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים בעימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, סול תלמד.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
שפוי, כל מה שרציתם לדעת על מיסוי ואקטואליה, עכשיו ברדיו סול. הכל השפוי, כל מה שרציתם לדעת על מיסוי ואקטואליה, בהגשת שחר אלוני ואורן אלוני.
אנחנו בשידור, שלום אורן.
יאללה, נערב טוב.
מה שלומי?
שאלה טובה.
אנחנו שבוע חדש.
שרדנו עוד שבוע.
כן, שבוע שבסופו אולי ייפתחו שערי הגיהנום. מה אתה עושה בשבת ב-12 בצהריים?
בדרך כלל ישן. אבל
תשמע. עכשיו צריך להיות ער ומול הטלוויזיה. גם מול הערוצים הנכונים, כן.
בשבת זה כבר בעיה.
בשבת זה בעיה.
כמה ערוצים נכונים נשארו לך
בשבת? האמת היא שיש את i24, שהוא לא נורא כל כך, כמו 11, 12, 13.
הוא סביר
בהחלט, כן.
הוא סביר.
סביר בהחלט, ואני מקווה שיהיה בסדר. היידה דונלד.
כן, אם אתה רוצה לפתוח.
אנחנו נפתח עם זה, מה שנקרא, החולשה שלי. היועמשית.
לא, כבר?
כן, כן.
אוקיי.
אני לא יכול, אני חייב לדבר עליה, חייב.
אוקיי.
היועמ"שית, יש ציפור קטנה לחשה לי. האמת שציפור לא לוחשת זה, אבל אני, ספציפית הציפור הזאת לחשה לי, שלוין בשיחות סגורות עם בכירי הליכוד, מצהיר שבתוך שבועיים הוא יביא לממשלה הצעה לפטר את היועצת המשפטית לממשלה.
שנתיים אחרי הזמן.
אז בדיוק. זה באיחור של שנתיים. אבל מוטב מאוחר מאשר אף פעם לא, ואני רוצה להגיד לך שזה יישאר חידה לנצח. הזמן הזה שנתנו לה היועצת המשפטית, השנתיים האלה שנתנו לה לחבל בעבודת הממשלה, אני לא מצליח להבין מאיפה זה בא ולמה זה קורה.
ומי השם בזה?
האמת שיש רק השם אחד.
ממשלה?
לא.
מי?
שר הרלוונטי, שזה ערב לוין. ראש הממשלה מנוע מלעסוק בזה, מטעמים זה, אחרת יוציא אותו לנבצרות, שזה גם דבר שיש רק במדינת ישראל, שפקיד יכול להוציא ראש ממשלה לנבצרות, אין דבר כזה בשום מקום בעולם.
אני בשביל הספורט, במקום ראש הממשלה, הייתי כן מתעסק בזה, ואז מה? ואז מה היה קורה?
כבר הבהירו לו. לראש הממשלה, גם בעתירה לבגץ שהייתה וכולי.
מה, היו מבטלים את תוצאות הבחירות?
כן.
בסדר, שבטלו.
כן, בהחלט כן.
לפעמים צריך.
האמת, זה הדבר היחידי.
תראה, אני לא הייתי עושה את זה עכשיו בזמן מלחמה וזה, כי בו יש דברים יותר חשובים, אבל המלחמה הזאת התחילה לפני שנה וחצי, ונתניהו בשלטון יותר. היה לו את כמעט שנה להתעסק עם, לריב עם מי שצריך, בסדר? והם לא כל כך עשו את זה
לא, נתניהו, עוד נכונה. פעם אני אומר, מנוע מבחינה משפטית מלהתערב בזה. מי שיכול לעשות את זה, זה השר הממונה, יריב לוין, ויריב לוין לא עושה את זה. אני חייב להגיד שזו האכזבה גדולה מאוד, כמו שהוא התחיל בסופה, בנושא של הרפורמה.
הוא התחיל בסופה, אני לא מסכים גם עם זה.
הוא התחיל בסופה.
מה הוא עשה? איזה חוק עבר?
לא רלוונטי.
עזוב חוק.
הוא התחיל בסופה.
מה עשינו ברפורמה?
לא נתת לי סיים. הוא התחיל בסופה, ובסוף נחל כישלון חרוץ.
התחיל בסופה זה אומר שעשיתי משהו.
לא, התחיל בסופה זה אומר...
לדבר זה לא נקרא להתחיל.
שהוא קיים מסיבת עיתונאים.
זה לא נקרא.
ואמר, אנחנו הולכים לעשות א', ב', ג', ד', שזה סבבה, הדברים טובים.
לא מעניין.
אבל בסופו של יום, במבחן תוצאה, לא עושה שום דבר.
היה לך כמעט שנה שהתעסקת ברפורמה המשפטית.
אבל חשוב להגיד שנתניהו אמר שהוא לוקח את זה על עצמו, את כל העניין הזה של מניעת הרפורמה המשפטית. הרי הוא אמר, מעכשיו אני נכנס לעניינים. אז יכול להיות שאילו זה היה תלוי ביריב לוין, בוא ניתן לו את הקרדיט, אז אולי היה קורה משהו מהרפורמה המשפטית.
כן,
אבל מה שכן
תלוי,
אבל מה שכן תלוי ביריב לוין זה פיתור היועצת המשפטית לממשלה, שגם אם הוא יקרה מחר בבוקר, זה עדיין, כמו שאמרת, שנתיים באיחור, וזה היה צריך לעשות לפני שנתיים. זה בלתי אפשרי שהיועצת המשפטית הזאת מכהנת בתפקיד. מי שמינה אותה זה הממשלה, מי שרשאי לפטר אותה זה אך ורק הממשלה, ויפה שעה אחת קודם. מה השעה?
שאלה קטנה. הסיפור שהוא לא חשוב כבוא, זה לא סיפור שבגינו יושבים עונשי מאסר של 20 שנה.
על מה אתה מדבר?
הבן של גלי בערב מיארה והסיפור של האפוד עם האמלח.
כן.
נפתחה חקירה? עבר עוד שבוע. נפתחה חקירה?
לא טיפתה חקירה.
אני יודע
שלא. הוא בצבע הנכון.
ברור.
הוא מהמיליאן הנכון. הוא מהמיליאן הנכון.
זה עניין של קרבה משפחתית נכונה. זה הכל.
אל תגיד לי, זה לא. ברגע שברק, השופט ברק לשעבר אמר... חיפשתי מרוקאי ולא מצאתי לבית משפט העליון, זה הפך להיות עניין של צבע.
זה אחד המשפטים הגדולים.
הגדולים.
זה אחד המשפטים הגדולים. אנחנו מחפשים.
כן, חיפשתי, לא מצאתי מרוקאי אחד שיהיה בבית משפט.
יש מרוקאי שלמד משפטים, זה בעיה.
כן, כל אלה שאני מכיר רק נופכים.
כן, כן, זה בעיה רצינית.
חוצפה להגיד דבר כזה. גם אם אתה חושב את זה,
זה רק מעיד.
זה עזות מצח להגיד דבר כזה.
זה רק מעיד כמה הם לא סופרים אותנו. הוא אומר לך את זה בפרסיה. כאילו הקטע של חיפשנו מרוקאי,
כן.
הוא לא מבין מה לא בסדר במשפט.
לא.
כאילו זה נשמע לך תקין? תראה מה אמרת עכשיו בטלוויזיה. נשמע לך תקין להגיד כזה משפט?
נשמע לא תקין.
האמת שכן.
נשמע לא תקין.
האמת שכן.
פשוט לא אמיתי, לא כן. אמיתי. הדברים האלה, או
מצחיקים,
על רות גביזון, למרות שזיכרונה לברכה, על רות גביזון זיכרונה לברכה, למרות שהייתה אשת שמאל מוצהרת.
לא, נורא, אף אחד לא מושלם.
שזה, אבל לא התיישרה עם הדיקטטורה של בגץ, והחליטו שלא למנות אותה, ולמה השופט ברק החליט שלא למנות אותה כחלק משופטי בגץ? כי איך הוא אמר? יש לה אג'נדה. לשופט ברק אין אג'נדה. רק לרות גביזון זיכרונה לברכה הייתה אג'נדה. כן? האג'נדה הלא נכונה הייתה לה.
זה משהו שהם ניסו להנחיל, שכאילו השופטים, יש להם דם אחר. הם מורמים לעם.
כן, כן, ברור, מה, הם כחולים.
הם לא נכנעים לגחמות, אין להם דעה פוליטית.
אבל תדע שזה מדבק. עכשיו זה גם היועצת המשפטית לממשלה, ולא רק היא, גם היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה, זה מדבק. והפרקליטות נדבקה מהאדם הכחול. זה ממש מדבק, אני גם רוצה.
מהאדם כחול?
כן. מה, אני פרייר?
אתה לא
במיליה הנכון.
אתה לא שם.
אין לי את הגורמט בצבע הנכון.
אתה לא שם. תתבהר קצת.
לא, זה לא אמיתי. אני אומר לך, זה פשוט לא אמיתי. והבן של מיארה מודה, מודה, בפרסיה, מוקלט גם, שהוא גנב, רואים אותו בסרטון כשהוא גונב, אומר אחר כך, הפקרתי את האפוד ברחוב, כי היו לי נקיפות מצפון, אתה מבין? כי היו לו נקיפות מצפון, אז הוא הפקיר ברחוב אפוד עם אמצעי לחימה. הוא השאיר את זה ברחוב, כי היה לו נקיפות מצפון. לא יודע איך המוח המעוות של הבן אדם הזה עובד.
אבל אני מבקש רק דבר אחד, אני לא ביקשתי שישים אותו בכלא. רק שאלה קטנה.
למה לא?
למה
לא?
כי אתה הולך ל...
על פחות מזה אנשים יושבים בכלא, למה לא?
עזוב, שאלה קטנה. האם זה נחקר?
לא.
נחקר.
לא רק שזה לא
האם
נחקר.
האם יש חקירת שמצח שפתח בחקירה?
היועצת המשפטית
על המלח שנגנב.
אמרה גם שאסור לחקור את זה, לא רק, אסור לבדוק את זה אפילו.
לא היועצת המשפטית.
היועצת המשפטית.
הפצרית. היועצת המשפטית לא
יכולה. לא, 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 לא. היועצת המשפטית לממשלה הורתה לוועדה למינוי שופטים, לא. ליועצת המשפטית בוועדה למינוי שופטים, שלא תחקור את זה.
לא את זה. היא אמרה לה לא לחקור. היא אמרה לה לא לחקור את ה... יצחק עמית.
בסדר, נו, זה אותו דבר.
יצחק עמית, לא משנה. קודם כל, זה גם יפה. שיועצת משפטית מנחה, לא משנה את מי, לא לחקור בדבר חשד למשהו את הנשיא בית המשפט העליון.
מדהים, לא?
למה? נשיא מדינת ישראל מותר לחקור?
מדהים.
ראש ממשלה מותר לחקור? חברי כנסת מותר לחקור? שרים מותר לחקור? למה את יצחק עמית אסור? או שלא?
הוא בצבע של המיקרופון,
של,
של, של המיקרופון שלך.
זה עניין ששמור לי, ושמור
כחול.
לך, פשוט. זה עניין של כוח.
ברור.
עניין של מאבקי כוח.
ברור, היא רוצה מינוי לעליון אחר כך. בשביל
נכון.
מינוי לעליון היא צריכה שופט
נכון,
עליון שימליץ עליה.
פשוט. זה נורא פשוט.
שימליץ עליה, בדיוק כמו שמני מזוז קיבל את, את ההמלצה של השופטת בניש, אחרי שהוא
ניצן...
סגר תיק פלילי לבעלה.
מה שי ניצן עושה היום?
שהוא משהו בספרייה, כן, יש לו הרבה ניסיון בתור ספרן בספרייה, או כן. בתור זה, כן, בתור, הייתי אומר, לא, עזוב, נו, רציתי להגיד בתור
לא,
רקטור,
לא, עזוב,
רקטור, עזוב. אבל, או משהו שדומה לרקטור, אבל,
ובנימה זאת, אני רק אזכיר את המשפט הקבוע שאנחנו אומרים פה תמיד, זה תוכנית של דעות, אין לנו מושג על מה אנחנו מדברים, מי שרוצה שיקשיב, מי שלא רוצה שיעביר לערוץ 5 עוד מעט יש ליגת אלופות, בעיה שלכם, אנחנו, כל הנתונים שלנו נשאבים מהאינטרנט, ולשם אנחנו הולכים.
ועד כאן אורן שהרס לנו את הרייטינג. אנחנו נעבור לשיר לפני שהוא מתחיל גם לעשות נזק פיזי באולפן, ומיד לאחרי זה מושי קוברסקי.
ואז שוקי התווה אותי, אז עזור.
כן. מיד לאחרי זה שוקי קוברסקי בנושא משפט נתניהו.
יש לו חום גבוה, הוא שוכב על הספה בבית הוריו. כן, הוא בן 30, יש לו חום גבוה, הוא חוזר אל חדר נעוריו. אמא באה ואומרת, תשתה משהו חם, הוא מתעצבן ואומר, לא, לא עכשיו. מסתכל על ארון הספרים הישנים, סיפורים שליוו את חיי. הרינה ואני חייה לי בתחבושת, בטרם תשכיביני לישון. תספרי לי על הילד שהייתי, איך שמחתי על הגשם הראשון. יש לו חום גבוה, הוא מובטל מעבודה ואהבה.
וחזרנו אליכם, הילד בן 30, ואיתנו מישהו שכבר לא כל כך ילד, יזם הייטק, פרויקט 315, מושי קוברסקי. שלום לך מושיק.
שלום, שלום, ערב טוב.
מה שלומך?
בסדר גמור, תודה.
מושיק, אנחנו רוצים לדבר איתך בנושא נתניהו, ואם יהיה זמן אנחנו נעבור קצת לנשיא ארצות הברית, לטראמפ, אבל בעצם הלכנו על שני התותחים הכבדים היום. אז בעניין נתניהו, תגיד לי, מה קרה לו שם במשפט שהוא קצת אולי פעם פעם ראשונה שאני רואה ככה, איבד את הסבלנות וקצת נזף בפרקליטות? מה היה שם?
כן, אני חושב שכולנו, יש קונטרסט בין האירועים הרי הגורל שקוראים לנו בחוץ, שכולנו עדים להם, לבין השטויות ודברי ההבל שהמשפט הזה מתנהל סביבם. ונתניהו נחשף כל פעם ופעם, וזה מחזיר לו זיכרונות, לתקופה שבה אתר וואלה היה אולי האתר הארסי והעוין ביותר מכל האתרים, והניגוד בין זה לבין כתב האישום שטוען שלכאורה הוא קיבל הענות חריגה מאותו אתר, מרגיז אותו. הוא חושב שבזמן הזה הוא צריך להיות בישיבות ביטחוניות חשובות שיחריעו גורלות, ובמקום זה מעסיקים אותו באיזו שאלה לגבי תוספות השיער של אשתו לפני 10 שנים, ואיך איזה כינויים קראו לו במערכת, במערכת וואלה, הם קראו לנתניהו קים ג'ונג און, כן? זה היה הכינוי, כן. האתר שלכאורה הוא היה אתר הבית שלו, אתר שהוא היה לכאורה העורך שלו, כן? לפי כתב האישום. אז הניגוד הזה הוא בפירוש מרגיז, אני חושב, בימים כתיקונם, אולי ראש הממשלה היה מתייחס לזה לבדיחות הדעת, אבל בימים כאלה, אני חייב להגיד לך שחר, אני לא מבין את השופטים, מה הם לא כמונו, אזרחי המדינה, הביטחון הלאומי לא חשוב להם כמונו, הם יכלו לעשות למשל דבר פשוט, אני זורק פה רעיון, לא רוצים לעכב את המשפט, למרות שזה לא היה אסון גדול אם הוא היה מתעכב קצת, אבל נניח שהם לא רוצים לעכב את המשפט, שילכו, ואני בטוח שיש לזה תקדים משפטי, לא חייב להיות שבפרשת ההגנה, עד הראשון שמעיד, זה דווקא נאשם. יכלו להגיד לאורחי הדין ולתביעה, רבותיי, אנחנו משנים את הסדר.
כן, עד כמה שאני הבנתי באמת אפשר, במקרים חריגים אפשר לבקש שהעד שההגנה,
אם התביעה תסכים.
העד הראשי לא יהיה הראשון.
אם התביעה תסכים.
נכון, ואנחנו נמצאים
בזה. זה החלטה של השופט.
ואנחנו נמצאים במצב חריג, אני חושב, אף אחד לא יחלוק על הדעת, לא יחלוק שאנחנו נמצאים במצב חריג. עכשיו, במקרה כזה, יש להגנה, אני לא יודע כמה אנשים יודעים, כמה עדים התביעה לא הביאה, מכיוון שהם ידעו שהעדים האלה יעידו נגד כתב האישום.
גם העדים שהם חשבו שיעידו בעד כתב האישום, יעידו נגד כתב האישום.
אבל תחשוב, אלה שלא הביאו בכלל, וזה עדים חשובים, למשל, המזכירה העוזרת האישית של שלמה פילבר, עדי כהן גונן, שנחקרה במשטרה חקירה מחפירה, גם כן, ושמרה כל הדרך והעידה את האמת ששלמה פילבר עשה את כל מה שעשה משיקולים מקצועיים גרדה ולא היה פה שום הטיה בגלל שוחד או דבר כזה, אותה למשל הם לא תרחו להביא לעדות. את איתן צפריר שאימו עליו שהוא לא יוכל להיות יותר עורך דין, והוא בסך הכל היה בן אדם מן היישוב נורמטיבי ולא נחשד אף פעם בשום דבר, והם זרקו עליו האשמות מופרכות לחלוטין, כי הוא היה תקופה של חצי שנה נציגו של ראש הממשלה במשרד התקשורת, אחרי שגלעד ארדן עזב. אז את איתן צפריר הזה, שאני קראתי את המילים מהחקירה שלו ואוזניים תצילנה, הם גם לא תרחו להביא לעדות, למרות שהוא מוזכר בשמו מספר פעמים בכתב האישום. למה הם לא הביאו אותו להעיד? כי הם יודעים שהעדות שלו תהיה הרסנית מבחינתם, תערער את כל מה שכתב האישום אומר.
האמת היא שאני מחכה לעדים המשמעותיים יותר, לרוני אלשך,
כן, אני צריך להגיע לזה. אבל אני מדבר כרגע עדיין מבחינת התוכן של כתב האישום. עכשיו, תבין גם את הטריק המלוכלך שהם עשו בפרקליטות, לאורך כל פרשת התביעה, הם לא הודיעו אם הם יביאו את העדים האלה או לא. למעשה הם היו ברשימה. והם לא הביאו אותם בסוף, כלומר, בכך שהם הכניסו אותם לרשימת העדים, למרות שהיה ברור להם שהם לא רוצים להביא אותם, הם מנעו מההגנה בכלל לדבר איתם, ובכך מנעו ממנה להוציא מהם מידע שיכול לעזור להם בחקירות הנגדיות של ידי התביעה. וזה עוד טריק מלוכלך שמשום מה מותר פה לתביעה במדינת ישראל, ואף אחד לא פוצה פה ומצפצף. אבל עכשיו, כשנגמרה פרשת התביעה, וברור שהם לא ידי תביעה, מותר להגנה לדבר איתם ולתכנן את כל המהלכים כדי להביא אותם כעדי הגנה. והעדים האלה יבואו. עכשיו, ציינת נכון, לא רק העדים שיפריחו את כתב האישום, אלא אנחנו גם רוצים לשמוע את כל העדים שתפרו את כתב האישום. את כל העדים החל מאביחי מנדלבליט ומטה. אביחי מנדלבליט, שי ניצן, רוני אלשך, קציני משטרה.
והם צפויים להגיע, נכון?
מה?
הם צפויים להגיע.
הם צפויים להגיע, אלא אם כן התביעה, וזה לא אלא אם כן, התביעה בטוח תתנגד, תעלה כל מיני דברים.
תביעה יכולה להתנגד לעד הגנה?
התביעה תעלה, אתה יודע, יש להם איזה פטנט, זה נקרא חזקת התקינות או משהו כזה, זה כאילו לעובדי מדינה שמורה חזקת התקינות, אולי אני טועה בשם, אבל משהו, איזה מינוח משפטי מפוצה, שבעצם אומר, הם אי אפשר לחקור אותם, הם מעל החוק. ועל הדבר הזה, והם בוודאי התנגדו, ואני לא מוציא מכלל אפשרות שהשופטים שהולכים שוב ושוב לטובת התביעה בהמון דברים שאין סיבה שיעשו את זה, ילכו לקראתם שוב, אבל עמית חדד חייב להתעקש. כמו שהם עכשיו, למשל, הרי לא יעלה על הדעת, הם העלו 315 פריטים של סיקור, שעליהם גם הפרויקט שלנו קרוי.
כן.
העלו 315 פריטים של סיקור, שלכאורה בכל אחד ואחד מהם נתניהו קיבל שוחד. עכשיו בא עמית חדד ואומר, אני רוצה להפריך כל אחד ואחד מהמקרים. אם אני לא אפריך אותו, אתם אחר כך תכתבו, לא אומר את זה ככה, אבל אני מפרש. אם אני לא אפריך אותם עכשיו בעדות של ראש הממשלה, שהוא לא נחקר עליהם בכלל, כי הם עלו אחרי שהוא נחקר במשטרה, כן? אז אם אני לא אפריך אותם עכשיו, אתם תבואו אחר כך בכתב, בפסק הדין, ותגידו, ראש הממשלה לא סותר את הדברים שנאמרו בכתב האישום.
בהחלט, מספיק שדלגו על סעיף אחד, בשביל שהשופטים יוכלו להרשיע אותו בשוחד.
בדיוק, אז הוא אומר, אני רוצה לעבור סעיף סעיף, עכשיו השופטים זזים בכיסותיהם בחוסר מנוחה וגם אומרים את זה.
אבל גם אפשר להבין את השופטים, כי השופטים כבר אמרו, לא רמזו, אמרו ששוחד לא יהיה בתיק.
אבל סליחה, הם יכלו להיות הרבה יותר תקיפים מזה, הם יכלו לבוא לתביעה ולהגיד, אנחנו דורשים מכם לקחת עכשיו שבוע, לעבור על כתב האישום על אותו נספח 315, ולהחליט מה אתם רוצים שישאר שם, מה אתם חושבים שבאמת מרשיע. ואז היו נשארים אולי...
אנחנו מכירים את התשובות של טירו, שהיא תרצה שהכל יישאר שם, והיא עוד תוסיף בשבוע הזה עוד כמה סיפים.
אבל זה בדיוק מה שהיא עשתה, אבל אם היא עושה את זה, הם לא יכולים לבוא בטענה לאורחי הדין, שרוצים לחקור על כל הדברים האלה.
בהחלט, אבל למרות שהם בכל זאת באים אליהם בטענות, וכל הזמן מאיצים בעמית חדד לקצר.
נכון, וזה בושה וחרפה, שיפנו את הלחץ שלהם לתביעה. שהיא זאת שעשתה את כל הסלט הזה, היא זאת שעשתה רשימה של 338 עדים, שבסוף הביאו מהם...
כשחלק מהסעיפים, התביעה אפילו טוענת שנתניהו לא היה מודע בכלל.
הוא לא מופיע שם בכלל בסעיף הזה.
זאת אומרת, משימים בן אדם בקבלת או במתן שוחד לצורך העניין, אבל הוא לא ידע על זה אפילו.
חלק גדול מהסעיפים פנה בחור בשם, בן אדם בשם זאב רובינשטיין, שיושב בכלל בארצות הברית, שהוא חבר, שחבר רחוק, משפחה, גם חבר של שאול אלוביץ' וגם מכיר את אילן ישוע, וגם הוא ואילן וישוע היה להם כל מיני קשרים. הוא פנה לאלוביץ' וישוע כל פעם עם כל מיני דברים שהוא ביקש שיעשו. נתניהו אומר, אני בכלל, גם היום זה נאמר, אני בכלל לא ביקשתי מרובינשטיין, לא ידעתי שהוא פנה. הפנייה שלו היא לפעמים גם הוא מראה דברים שמשל, רובינשטיין פנה לוואלה כשינון מגל עזב את אתר וואלה והלך להיות בבית היהודי אצל בנט ב-2015, אז רובינשטיין לפי מה שנאמר היום, פנה והציע להם שביקרו אנשים מחדשות 13, אז חדשות 10 אז זה היה. עכשיו נתניהו אומר, הם היו לא פחות עוינים ואולי אפילו יותר אליי, אז זה מראה, אני בחיים לא הייתי נותן עצה כזאת, אז אם רובינשטיין פונה ואומר את זה, אז מה לי ולזה, אני בחיים לא הייתי אומר את זה.
כן, ובכל זאת זה לא הפריע להם להכניס את זה.
רובינשטיין לא הועמד לדין, אין עליו כתב אישום בכלל. החקירה שלו בארצות הברית הייתה פיאסקו לא נורמלי, החוקרים בראשות יואב טלם, אז הוא היה ניצב משנה, נסעו לארצות הברית עם צוות גדול מהפרקליטות, כדי לחקור את אותו זאב רובינשטיין, בנוכחות עורך דינו, כי בארצות הברית זה לא כמו פה פשפשים ו... ורכבות וכל מיני פטנטים, אלא שם העורך הדין נוכח בחקירה, וכשהם התיישבו מול רובינשטיין, וזאב ויואב טלם נתן לו נאום שקספירי, תחת ארץ זה עורך דין בנצור, שאומר שאנחנו כבר יודעים שאתה אשם, אתה רק תספר לנו בדיוק את הפרטים, כן?
כן.
אנחנו יודעים שנתניהו אשם בשוחד, ואנחנו יודעים ויודעים ויודעים ויודעים. אז קם עורך דינו ואמר, חברים יקרים, אני לא יודע איך אתם עושים את זה בישראל, בארצות הברית יש לנו חוקים אחרים, אף חוקר לא היה אומר דבר כזה לנאשם, ולכן אני מייעץ למרשי לא לענות לכם על אף שאלה, תודה. ובכך נגמרה החקירה, וכל הצוות שנסע לארצות הברית, על חשבוננו, חשבוני וחשבונך, בילה את השבוע שלו כנראה בעוד קניות במייסיז, וחזר לארץ כי לאחר כבוד, ונגד דרב רובינשטיין לא הוגש כלל כתב
אישום. סבבה, אז הם השיגו מה שהם רצו, עשו קניות בארצות הברית.
אנחנו לכאורה, כן. אנחנו לא יודעים.
אני רוצה לשאול אותך ללכת לארכיון של המשפט של נתניהו. בתחילת המשפט היה את הסיפור, אם אתם זוכרים, עם החקירה להדלפות. הרי היה את הסיפור שבאו אליו בלילה לעורך דין של נתניהו והעבירו לו את החומרים.
והוא לא רצה לקבל.
והוא סירב לקבל את זה. ואז בבוקר זה התפרסם. ואז נשאלת השאלה, מי הדליף? ואז אם אני זוכר נכון, באו לשופט ואמרו לו לכבוד השופט.
השופט הורה לחקור את זה.
אנחנו מבקשים שתחקור את זה, מי הדליף? ואז אמרתם צודקים. בוא נחקור את זה, אני מבקש מהיועץ המשפטי לממשלה, אז אם אני לא טועה זה היה אפילו מנדלבליט, אני מבקש לחקור את זה. איפה החקירה הזאת?
ראית את התוצאות של החקירה? אתה ראית את התוצאות של החקירה?
זה, אני ממש במתח, החקירה הזאת כבר בשיאה.
לא, גם אני לא ראיתי. כנראה שלא הייתה חקירה.
על זה, על זה,
אין פולו-אפ.
על זה נאמר סוס ירוק, ראית בערובה? ככה אתה תראה את תוצאות החקירה.
אותו פרקליט של נתניהו, נגיד, אני מניח שהוא בא מדי פעם, ושואל איפה החקירה הזאת עומדת.
נכון.
ואיפה היא עומדת? אנחנו לא יודעים. בוא תקיים, היא נפתחה? יש חקירה כזו? מי חוקר? איך קוראים לבן אדם שחוקר את זה?
ופה אני מאשים את השופטים.
לגמרי.
אם השופטים נותנים הוראה, והם לא עוקבים אחרי ההוראה שלהם, אז באמת, קלו כל הקיצים. אז מה שווה ההוראה שלהם?
הם לא עוקבים אחרי ההוראה, כי הם יודעים איך זה עובד. הם יודעים
עכשיו,
כמה אנשים זוכרים את מה שעכשיו אנחנו מדברים עליו? אנשים כבר לא זוכרים את זה.
ברור, ברור. זה, אני אגיד לך בדיוק, זה קרה בערב חקירתו של ניר חפץ, כלומר בנובמבר 2021, זה היה קשור לצמיד שלכאורה הדס קליין נזכרה שהיא קנתה עבור שרה נתניהו, צמיד מאוד יקר, והקבלה וכולי, הם רצו להעביר את זה לעמית חדד, ועמית חדד, כמו שאמרת נכון, באותו ערב אמר, הוא לא מוכן לקבל, אבל כבר אז, כבר באותו ערב, זה התפרסם בתוך אצל אילנה דיין, כולל נייר שנמסר, שאין ספק שהוא צילום של נייר שהגיע מהפרקליטות. אתה מבין?
יש גורם אחד שיכול להדליף את זה, אין פה...
אבל תשמע, אם בהדלפות הסכינן, אנחנו בצוות 315 עשינו מחקר על תקופת, על סי תקופת ההדלפות, שזה היה הרבעון הראשון של שנת 2019, ערב בחירות 2019, כאשר הייתה התכנסות של הפרקליטים, של בחירי הייעוץ המשפטי בעבר ובהווה במלון קרמים בקריית ענבים, כדי לאשר למנדלבליט להגיש כתב אישום נגד ראש ממשלה מכהן בערב בחירות, והם נתנו לה את ברכת הדרך. ובמהלך של 90 יום, בין סוף דצמבר 2018 ועד אפריל 2019, שהוגש כתב החשדות, זה נקרא, במהלך התקופה הזאת היו מעל 100 הדלפות פליליות, אנחנו ספרנו
אני,
אותם.
אני רוצה לשאול בנושא הזה שהגיעו שם, כמו שאתה אמרת, בחירי הפרקליטות בעבר או בהווה. אלה שהיו בעבר, אין איזשהו חוק לגבי הפרטיות של החשוד, לגבי סודיות שחייב בה עובד מדינה לגבי התיק. איך הם יושבים ומתייעצים עם אנשים שהם כבר לא, הם לא חלק מהמערכת?
נכון, זה לא מדובר פה באיזה נושא חוקתי כללי, מדובר פה בדיני נפשות של בן אדם פרטי, וגם אם הוא ראש ממשלה. ואני בטוח שבמהלך הפגישות האלה, נפרסה יריעה של החשדות שלהם, ואחר כך היה לנו דיונים, זאת אותם דיונים, בטח שמעתם שהיו 30 בחירי פרקליטות שישבו ודנו, ולא היה שם חוץ מצדיק אחד, רז נזרי, שהיה בדעה אחרת, ועליו כתבו בעיתונים כל מיני כינויים, כל היתר היו חד משמעיים שיש פה חשדות ורצו להגיש בשוחד בהכל וכולי. ומהדיונים האלה, האדון אביעד גליקמן, שגם עליו התלונן עד שלמה פילבר שהוא הטריד אותו,
כן, גליקמן.
האדון אביעד גליקמן פרסם אז ממש מה אמר כל אחד בחדר. בחדר הדיונים הסגור בפרקליטות בסלח הדין. הדיונים שם צריכים להיות קודש הקודשים.
איך הוא יודע?
ועל זה אף אחד גם לא נחקר?
או שהוא מדמיין את זה, שזה זכותו.
אף אחד לא נחקר.
או שהוא מדמיין את זה, שזה זכותו. ואם זה באמת נכון, אז איך הוא יודע?
א', זה כנראה נכון.
אבל אותי מעניין...
הוא יודע, כי אנשים סיפרו לו משם.
אותי מעניין רק הדלפה אחת בשלב זה. ההדלפה של כוח 100, של הסרטון המבושל לערוץ 12.
וזה עכשיו בתהליך חקירה, אני בטוח.
וזה גם לא הדלפה, זה בישול של סרטון, מישהו בישל את הסרטון. זה לא הסרטון האותנטי. מישהו ערך את זה. וזה אני רוצה לדעת מי עשה את זה, כי יש רק גורם אחד שיכול לעשות את זה, זה הפרקליטות הצבאית.
הדבר היחידי שכולנו מסכימים עליו, שאתה לא תדע אף פעם מי עשה את זה.
כל כך הרבה דברים מטריפים את הדעת, גם אני חייב לציין את האומץ של שלמה פילבר, שתובע עכשיו את הפרקליטות תביעת מיליונים.
וואי, האמת באמת, אמיץ, אמיץ. מעניין כמה זמן ייקח להם להגיש נגדו כתב אישום.
שאתה מביא בן אדם למצב שהוא כבר אין לו מה להפסיד. אז כבר האומץ יורד פה.
יש לו הרבה מה להפסיד.
יש לו הרבה מה להפסיד.
יש לו את מועטו, והם עוד יגישו נגדו כתב אישום. הם ימצאו על מה להגיש, אל תדאג. הם ימצאו.
כן, זה קצת קשה, כי באמת התיק המקורי שבו הם איימו עליו, ולכן הפכו אותו לעד מדינה, נסגר כבר נגד כל המעורבים, כך שקשה יהיה מאוד לתקוף אותו בנושא הזה.
אנחנו ראינו כבר דברים מעולם, ותשמע, אם התיק נגד נתניהו עדיין...
ניר חפץ, הבנתי, מגיש נגדם תביעה מאוד גדולה של מיליונים, גם על מה שהם עשו, לא.
הרי כל הרעיון של עדי המדינה... כמות הכסף שבתור אזרחים הפסדנו כנראה רק הולך וגדל.
אז בבקשה, שנבחרנו יעבירו חוק שבמידה ופרקליט או עובד ציבור בגלל עבירה בזדון המדינה חייבת בפיצויים, שינקו לו את זה מהפנסיה.
לחלוטין, לחלוטין.
זה רעיון טוב, אבל עוד פעם, זה מסוג הדברים שאנחנו אומרים את זה ואנחנו מבינים שזה לא יקרה.
טוב, אנחנו חושב שדי מיצינו את הנושא של משפט נתניהו. אני רק רוצה לשאול אותך, מושיק, מה אתה עושה בשבת ב-12 בצהריים?
מכין את הפופקורן.
לגמרי. הולכים לזה, טראמפ עובד, הוא לא בא לדבר, הוא בא לעבוד.
קודם כל, טראמפ 10. אני מציע שנשים לב לדיווחים המאוד מעניינים של תמיר מורג לגבי הנסיעות של ויטקוף למוסקבה. אני לא מוציא בחשבון שטראמפ חושב מחוץ לקופסה כרגיל וקושר את ההסכם שהוא רוצה לבשל בין רוסיה ואוקראינה לבין התוכנית שלו לפינוי עזה.
מה, זאת אומרת, יעשו טרנספר לפלסטינאים לסיביר?
המדינה הכי גדולה בעולם.
רעיון טוב, לא, זה חשבתי, אבל מספיק, אבל הוא רוצה לקבל את למעשה לדעתי, הוא רוצה לקבל תמיכה אפילו שקטה של רוסיה בתוכנית שלו. ובכך ליצור... כאילו ברית נגד, אפילו נגד האירופאי, שכמובן מתנגדים, אנחנו יודעים למה, שיקולים של אלקטורט וכו'.
זה מעניין ההתנגדות האירופית, כי כשהיו פליטים ממדינות אחרות, פליטים מוסלמים שהגיעו לאירופה, היו מדינות שרצו וקלטו אותם, אני מדבר על מאות אלפים, יש גם מדינות גם שזה מסתכם במיליונים, פליטים מוסלמים, רק שמדובר בפלסטינאים, תושבי ישראל, אז כאילו, להם הם לא דואגים, אני רוצה להבין, כאילו, הם לא חשובים להם, הם פליטים מסוריה, ופליטים מפה, ופליטים משם, הכל הולך, רק פליטים מישראל לא?
כי אתה תבין, הם תלויים, בייחוד המפלגות הפרוגרסיביות, תלויות באלקטורט המוסלמי שם, שהוא, כל מטרתו זה השמדת ישראל, ופינוי כזה הוא פוגע במטרה העיקרית שלהם, שזה השמדת ישראל. אבל רק חשוב מה שאנחנו נעשה ומה שהאמריקאים יעשו, אני חושב שיש עמימות לגבי יום שבת, מכוונת, למרות שטראמפ היה מאוד ברור ונחוש.
כן.
מאוד ברור ונחוש. אני רוצה להאמין שכן יש תאום בינינו לבין ארצות הברית, בטח לנתניהו עם ויטקוף, ומפעילים את כל הלחצים. לטעמי יום המפתח הוא לא יום הוא לא שבת, ויכול להיות שבשבת כבר הדברים יתחילו להתגלגל, בהחלט יש סיכוי רב, אבל גם אם לא, אני לא הייתי ישר פורץ בצעקות, צעקות של הימין מימין לימין, והדבר אחד ברור, אנחנו נמצאים ביום שבת, זה יהיה יום ה-28 לעסקה, ושבועיים אחרי זה מגיע יום ה-42, וביום ה-42, אם המלחמה לא תיפתח קודם, אין לי ספק שהיא תיפתח ביום ה-42, מכיוון שלא יהיה שלב ב', לא יהיה שלב ב' במתכונת שהחמאס קיבל לו. אנחנו לא חושב שיהיה מסע ומתן, אלא המלחמה תתחדש במלוא עוזה, הפעם ללא סיוע הומניטרי, או לפחות סיוע הומניטרי מינימלי שבמינימלי, והפעם...
שאולי יתופעל על ידי ישראל סוף סוף.
רק דקה, והפעם, גם להבדיל מהפעם הקודמת, מעבר זה שיש לנו מתכל חדש, ואנחנו צופים בו ומקווים לטוב, זה שיש לנו תוכנית ברורה ליום שאחרי, שטראמפ הציג אותה. זה לא היה בפעם הקודמת. הרי גם בישראל כולם אמרו, ומה יהיה אם נכבוש את העזה, עכשיו אנחנו נהיה שם עם 2 מיליון ערבים כל הזמן?
אבל אז הייתה בידיים ישראליות ובמשטר צבאי מ-67 עד להתנתקות.
נכון, אבל עדיין ישראל לא, זאת אומרת, הרבה אזרחים גרדו את הראש ואמרו, נניח שנכבוש את הרצועה, לשלוט שם, שחיילים שלנו יסתובבו עוד פעם בסמטאות של ג'באליה.
זה גם הפתרון.
זהו, ואז בא טראמפ, והנה נתן לנו את הפתרון, אתם תכבשו אותה, תיתנו אותה לנו, אנחנו נהיה עוגן של יציבות פה באזור, אנחנו ננהל, הכסף יהיה אמירתי, הניהול יהיה שלנו, והנה לכם, פתרנו את הבעיה. זה כמה תנאי יסוד שונים לחלוטין מאשר שנלחמנו בשנה האחרונה.
זה מה שנקרא לחשוב מחוץ לקופסה.
לגמרי.
היכולת של טראמפ,
לשבור את הקופסה.
ממש, 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 לשבור את הקופסה ולעשות זה. אבל בסופו של דבר, בסופו של יום, אם הדברים כמובן מסתדרים וזה, אנחנו רואים שבסופו של דבר, רחבעם זאבי גנדי, שדיבר על טרנספר, כן מרצון, לא מרצון, אבל דיבר על טרנספר, צדק. זה הפתרון היחידי, וטרנספר היה בהרבה ממדינות אירופה ובמדינות העולם בכלל במאה הקודמת במיוחד, ורק לידינו, טורקיה ויוון, העבירו מיליוני אנשים, כל אחד לצד שני של הגבול, שמו קו באמצע, אמרו זה הגבול, ווואלה, יש לנו שקט מאז.
הבעיה עם התיאוריה של גנדי לא הייתה הצדק שבה, היא הייתה צודקת, הבעיה הייתה דרך המימוש.
אני לא יודע, האמת שגנדי כל הזמן אמר שהתיאוריה היא לא שלו, הוא למד את זה ממקימי מפאי. בן גוריון, זה היה האדם הראשון שהורה לטרנספר פה אנשים במלחמת 48, הם פינו כפרים שלמים, והכל בהוראה מלמעלה.
ובפינת האתנחתא, אני רוצה לראות מה יהיה אם אנחנו נחדש את הלחימה בעזה, והחות'ים יעזו כמו שהם יעזו עד עכשיו לראות פגז לכיוון של משחטת אמריקאית. זה הקטע שאני רוצה לראות. וטראמפ יעשה לחות'ים בתימן.
למרות שהחות'ים הם הבעיה הקטנה של ארצות הברית, הם בעיה הרבה יותר גדולה של אירופה. כי כל הסחר האירופאי בעצם עובר בדרך המפרץ שם, והחות'ים מאיימים עליו.
הם בעיה עצומה של מצרים.
של מצרים בכלל. כן, טוב.
מצרים זה נזק עוד יותר גדול.
מצרים בחצי שנה האחרונה שהחות'ים שם השתלטו על העניין, כמות הכסף שהם מפסידים ברמה יומית, על זה שהאוניות לא עוברות בתעלה, זה משהו מטורף. אני לא יודע איך הם שורדים את זה, איך הם מקבלים כזה דבר בכלל.
ומי שפוחד מהם מאוד זה הסעודים.
יכול להיות
שהם מפוצים
אולי על ידי מישהו, אני לא יודע. זה משהו שהוא לא מוסבר. תקשיב, זה מדינה שלמה
לא, מצרים בבעיה קשה מאוד, וסיסי בבעיה קשה מאוד. ואגב, אני הייתי מאוד שמח אם הגירה מרצון של הפלסטינים לא הייתה הולכת למדינה שכנה עם ישראל. אני לא חושב שזה...
אני מסכים לגמרי. מסכים לגמרי, כל שלא... כמה שיותר
רחוק. את זה טראמפ לא מבין, עם כל הכבוד לו והכל, כשהוא מדבר על זה... there are some wonderful people there and we want to give them good as wonderful people.
לא, הוא אומר מה זה, זה מה שפתיים. אבל אני סומך על הסיסי שידע לטפל באחים המוסלמים כמו שהוא טיפל בהם כשהוא עלה לשלטון בעצם.
כן, אבל זה בעיה קשה. אבל זה בעיה קשה, זה גחלים מתחת לפני השטח, זה לא כל כך פשוט.
אבל זה גחלים מתחת לפני השטח גם אם הם עוזבים לאירופה ואז הישראלים לא יכולים לטוס לאירופה.
הכי גרוע שהם פה. הכי גרוע שהם פה. כל עוד הם לא פה, זה כבר התקדמות.
כן.
הבעיה זה לא במצרים זה לא בעיה דמוגרפית. במצרים זה לא בעיה דמוגרפית. 2 מיליון פלסטינים על אוכלוסייה של 100 מיליון, זה לא משנה דמוגרפית כלום. הבעיה זה שגם האוכלוסייה שלו, של הסיסי, מאוד 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 לאומנית ומאוד מאוד נגד הנושא הזה, ומזה הוא פוחד יותר.
אפשר אבל להגיד את זה כמעט על כל מדינה בעולם, גם על הירדנים אפשר להגיד את זה, שהשושלת האשם מתיירי מיעוט והפלסטינים הם הרוב, אז אם הם דוחפים אותם לירדן, אנחנו...
אולי מרוקו, מדינה גדולה עם הרבה שטח, הרבה אוכלוסייה.
כן, מדבר סהרה, יש הרבה מקום.
אלג'יריה.
אני חושב שההצעה הקודמת של סיביר הייתה הכי טובה. סיביר,
סיביר, כן.
בוא נעשב את סיביר.
אני בעד.
טוב.
בכל אופן, הוא זרק פה איזשהו פצצה לתוך המזרח התיכון טראמפ.
זה עבד. זה עבד, כי תשים לב מה קרה עכשיו. עכשיו הליגה הערבית מתכנסת, והם רוצים לחזור לטראמפ ב-27 לחודש, עם איזשהו פתרון שלהם. עכשיו, זה לא משנה מה הפתרון יהיה, אבל פתאום יש דיון מה לעשות עם
הפלסטינים. המצרים הגישו הלילה. המצרים הציגו הלילה פתרון, אבל זה לא פתרון ישים. הם מדברים לשקם את הרצועה עם כל הפלסטינים שם, בלי להוציא את החמאס. זה dead on arrival. כמו דייוויד פרידמן כבר כתב על זה, השגריר לשעבר, הוא כתב בטוויטר הלילה, הערב, על ההצעה המצרית. dead on arrival.
כן?
לא מעשי, לא רוצים.
בהחלט.
אנחנו לא נקבל את זה.
זה לעשות עוד מאותו דבר.
ברור,
זה לעשות אותו דבר, וזה לא מה שטראמפ רוצה.
מי, איזה בן אדם שפוי בנפשו ייתן למלט וברזל עכשיו להיכנס לרצועה?
מדהים.
כן, מנהרות הומניטריות.
בדרישה האחרונה הם רצו 60,000 קרוונים.
כן.
בין היתר. עכשיו, בתקשורת הישראלית, הפלסטינים בעזה, בתקשורת הישראלית, החמאס, בתקשורת הישראלית, שמעתי התייחסות לזה, זה פשוט לא יאמן. אז בוא, מה, הם מבקשים 2-3 קרוונים, תן להם. לא, זה לא 2-3, זה 60,000, הם רוצים 150,000 אוהלים.
איזה גישה תבוסתנית.
תקראו את הדרישה.
דוברי החמאס, דוברי החמאס בתקשורת הישראלית.
ממש. הם רוצים מלט ובטון. בשביל מה מלט ובטון?
כן.
בשביל מה? מה הם יעשו עם זה?
כן. טוב, מושיק, תודה רבה, נעמת לנו מאוד.
תודה לכם.
ואנחנו נשתמע בעזרת השם בהקדם. תודה.
בהצלחה לכולנו.
בהחלט, צריך את זה. ואנחנו נעבור לשיר.
תפקחו את העיניים, תסתכלו סביב, פה ושם נגמר החורף ונכנס אביב. בשדה ליד הדרך יש כבר דגן דיון, אל תגידו לי שכל זה לא יכול להיות. אנשים טובים באמצע הדרך, אנשים טובים מאוד, אנשים טובים יודעים את הדרך ואיתם אפשר לצעוק. איש אחד קנה לי ספר בן 100 שנה, איש אחר בנה כינור שיש בו מנגינה, ואישה טובה אחרת לי נתנה
וחזרנו...
קודם כל אני מתנצל.
על מה אתה מתנצל?
על השיר.
די, נו, נעמי שמע, אחת והיחידה.
נתנו לשחר דרור בבחירת השיר, וזה מה שקיבלנו.
הגזמת, מה קרה לך?
לא, לכיפק, סבבה, אבל...
אנחנו צריכים משהו שיאזן את החמאס, אנשים טובים. משהו שקצת יעשה לנו טוב בנשמה.
בסדר.
חוץ מזה, נעמי שמר... נעמי שמר מבחינתי המומחית מספר אחת בלעשות טוב בנשמה.
בסדר, זה נכון, אבל...
בלי אבל...
נעשה ערב שירי נעמי שמר בנפרד.
בלי אבל, אני אמרתי לבן שלי השבוע שעבר, שכשאומרים את המילה אבל,
תתעלם מהחצי הראשון של המשפט. כל מה שהיה לפני המילה אבל, תתעלם ממנו. אז אל תגיד אבל. נעמי שמר בלי אבל.
טוב.
אבל, יחד עם זאת.
אבל. בת.
אולם.
אנחנו דיברנו קודם על, על הנסיך הג'ינג'י.
הלו, החתול הג'ינג'י.
הלו דונלד טראמפ.
דונלד.
אני רוצה להקריא לך משהו שכתבה הגדולה מכולם. שלי יחימוביץ'. אתה זוכר אותה?
לצערי.
היא הייתה פעם יושב ראש מפלגה שנקראה בזמנו מפלגת העבודה. הייתה פעם מפלגה כזאת.
היא מאלה שהנדסו לנו תודעה במשך עשרות שנים.
תקשיב מה היא כתבה כשדונלד טראמפ בפעם הראשונה ירד משלטונו, אוקיי?
כן.
שלום שלום, ואל תבוא לי בחלום.
אני מכיר את זה.
ברוך שפטרנו מעונשו של זה. נפטרנו מאידיוט מופרע ושקרן, שבז לכל מה שצודק ונכון, וחיבק כל מה שרע ונתאב. בסדר, בסוף היא כותבת כמה דברים ובסוף היא מסיימת צל כבד וסר מעל העולם, הללויה. אתה מבין?
כן, תותחית.
מי היה מאמין שהשמאל לא יודע, לא מבין לקרוא פוליטיקה כמו שצריך, פוליטיקה עולמית? מי היה מאמין שדבר כזה יכול לקרוא? שהם שוב מפספסים דברים.
למה הלכת רחוק? אברמוביץ' לא אמר אחרי הקדנציה הראשונה של נתניהו, שנתניהו יהיה הערת שוליים בהיסטוריה של מדינה.
זה לפני שהם קראו עליו קדיש או אחרי?
לא, זה לא אמיתי. האמת שכן.
זה היה הוא או שזה היה...
לא, לא, לא. זה היה... נו, או שפגשתי אותו בסופר בחולון. חיי, עודד בן עמי.
עודד בן עמי, זה היה, אבל יחד עם אמנון אברמוביץ'.
אני חושב שכן, כן.
זה היה שניהם ביחד.
כן, כן.
אני מזכיר, אנחנו אומרים דברים מהזיכרון, שימו לב. אבל כן, כן, זה היה, זה היה, אם אני חושב.
פשוט לא אמיתי האנשים האלה, לא אמיתיים.
כן.
תראה כמה, כמה יש...
עכשיו תחשוב אם מישהו היה אומר את זה, מישהו אחר.
אפס יכולת של ניתוח סיטואציה.
לא, לא, אבל עזוב, אתה מבין שעצם האקט, אני מבין שהם קראו קדיש כאילו על הקריירה הפוליטית שלו, בסדר, זה נורא מצחיק. אבל עצם האקט של קריאת קדיש על מישהו, אפילו בקטע הומוריסטי, אני לא מצליח להבין מה מצחיק בזה. לא, לא, לא הצלחתי להבין את הבדיחה, את הפאנץ', ואני לא בן אדם שקשה להצחיק אותו.
תשמע,
אבל אני חושב שזה...
אמנון אברמוביץ', מה שאני אוהב בו, שזה אף פעם לא... זה כמו רינה מצליח, אתה זוכר את רינה מצליח?
אני משתדל שלא.
והקטע המצחיק בה, שהשם שלה זה מצליח, ולה זה אף פעם לא הצליח.
כן.
היא כל, היה לה 100% טעויות בניתוח פוליטי. 100%.
רגע,
כל דבר שהיא אמרה יקרה ככה, קרה אחרת. זה פשוט לא אמיתי.
אז אנחנו ירדנו משלי חימוביץ', כאילו אנחנו לא נסתלבט עליה יותר?
לא, אתה יכול להמשיך, יש לך עוד?
לא, זה לא מספיק?
אתה לא רוצה לקרוא תקנון איקאה או שלי חימוביץ'?
לא, אין כזה. אין כזה, לא, אני יכול להגיד לך משהו, בוא נגיד את זכותה של שלי יחימוביץ'. לדעתי, כאילו איך שאני מנתח את הדברים, היא הרבה יותר חכמה מיער לפיד. הרבה יותר חכמה מיער לפיד. לא שזה קשה.
כן, כן, כן.
לא שזה קשה.
חד משמעית.
זה לא אתגר כזה גדול.
לא, האמת שלא.
יותר חכמה מיער לפיד. לא. אבל היא בוודאי יותר חכמה ממנו. כן. הרבה יותר חכמה ממנו. בוא רוצה להזכיר לך
מה. הייתי שבוע שעבר בתנו לחיות לחיות. הייתי כלבלב מהמם. אני רוצה להגיד לך, גם הוא ביחס ליאיר לפיד.
בוא נפסיק פה. אבל אנחנו ראינו השבוע את השלושה חטופים שחוזרים מהשבי של החמאס, ואיך הם חזרו. תראה את הידיים שלהם.
האמת מזעזע.
זה, בוא.
מזעזע. כמו שטראמפ אמר, זה מזכיר לנו את שנות ה-30 של המאה הקודמת.
כל מה שנאמר נכון, ולא צריך אפילו להוסיף על זה, כי זה באמת אחד הדברים הכי...
ממש נקרע הלב.
הכי מזעזעים שראינו בשנה וחצי האחרונים, וראינו דברים שהיה עדיף לא לראות. ואז נזכרתי ממשהו אחר.
מה היה קורה אם הם היו עוד חצי שנה שם? לא, לא היה נשאר שום דבר מהם.
ואז נזכרתי, אתה יודע ממה נזכרתי? נזכרתי בשופטת דפנה ברק ארז. אף אחד עכשיו לא זוכר על מה אני מדבר. ודווקא דפנה, השופטת דפנה ברק ארז, זה השופטת... שרצתה לעקוב אחרי הספקת המזון של ישראל לאסירים הביטחוניים. היא זאת ששאלה למה ישראל לא שוקלת את האסיר הביטחוני הפלסטיני, כי ככה אפשר יהיה להשגיח על מצבו הבריאותי. אתה מבין? זה מה שמעניין אותנו.
יפה, לקחת להם מדדים, אותו. כן, לא, מה לא, זה לשקול אותו?
שלא ירד לו המשקל. אוי ובוי. חס ושלום. עכשיו, רגע, אני חושב השאלה הנלווית, אם הוא כאילו סובל מעודף תזונה, וירד במשקל, אז אנחנו שיפרנו את מצבו הבריאותי או שהרענו את מצבו הבריאותי?
או אם הוא רזה, ועכשיו הוא סובל מעודף תזונה אחרי שהוא ישב בכלא הישראלי. מה זה עשה לו?
ניתן לו עוד קצת בשווארמה או שלא ניתן לו עוד קצת בשווארמה? הזוי.
רוצה להגיד לך...
זה מה שעניין את השופטת בזמן מלחמה ללכת ולבדוק את השטויות האלה.
באיזה תקופה, בהיותי במילואים, לקחו אותי לשמור ב... איך קוראים לכלא הזה? בכלא מגידו. כלא מגידו זה כלא לאסירים ביטחוניים, מי שלא יודע. הם גרים שם בסוג של אוהלים כאלה, גדולים, ככה קבועים. בזה ומסביב יש חיילים ששומרים עליהם וכולי. תקשיב, מה שהם עשו שם לאכול, אנחנו, קרקרה לנו הבטן בעבדת שמירה, היינו מתים לביס, זה פשוט לא אמיתי. הם עושים שם על האש, הם עשו שם טבון עם פיתות, הם עשו שם מה שהם רוצים, ואתה בתור חייל צעיר מריח את הדברים האלה ומת לביס. זה פשוט לא אמיתי הדברים האלה. התנאים שהיה להם שם, האנשים שם גמרו תואר. בזמן ישיבה בכלא, אסירים ביטחוניים אני מדבר, לא מדבר איתך על אסירים כי גנבו רכב. אסירים ביטחוניים, רצחו יהודים, הלכו עשו תואר על חשבוננו. זה פשוט לא אמיתי, איזה מדינה.
אתה צריך לשקם אותם. אתה מבין? הם בתהליך שיקום. הם בתהליך שיקום. איזה שיקום זה? איזה שיקום זה? מה יצא ממנו? רוצח יותר טוב בנגלה הבאה. זה מה שיצא ממנו.
דרך אגב, הכלא זה המקום, זה המכללה הטובה ביותר לטרור.
אני מזכיר הטובה ביותר. סינואר, כשהיה בכלא בעסקת שליט, ושוחרר בעסקת שליט, אתה יודע שלפני העסקה שמו אותו בצינוק? אתה יודע למה? הוא ניסה להעביר מסרים לחמאס, ולהגיד להם, עצרו את העסקה. אנחנו יכולים להשיג יותר. הוא הבין את המנטליות הישראלית יותר טוב מכולם.
כן, הוא צודק.
הוא הבין שברגע שישראל נכנעה, והסיסמאות היו די דומה לעכשיו, בכל מחיר, גלעד הילד של כולנו, כן. גלעד עדיין חי, זה הסיסמאות שהיו פה. ואז הוא הבין את זה, ואז הוא אמר, רגע, תעצרו. למה לבקש רק, לא זוכר, ביקשתם 1,500? למה רק 1,500? למה לא 3,500?
לא, זה נסגר ב-1,000 בסוף.
למה לא 3,000? ואתה יודע מה? היו משחררים 3,000. היו משחררים 3,000. והוא צודק. ובגלל זה שמו אותו בצינוק, שהוא לא יעביר מסרים לחמאס שמה, שחמאס שמה לא יבין את מה שהוא כבר הבין. אבל עכשיו, שהוא היה, עכשיו בנגלה הנוכחית, שהוא כבר היה אז בשלטון, הוא הבין את זה לפני. כל מה שהם צריכים לעשות, זה לא טנקים, זה לא מטוסים, זה לא מנהרות, זה לא כלום. מספיק שהם חוטפים 2-3 אנשים. ואם הם חטפו 100 איש, עוד יותר טוב. אבל מספיק שהם חוטפים קצת אנשים, מבחינתם זהו, המלחמה נגמרה.
טוב, אני רואה ששלחו לי את הטלפון של מישהו שאנחנו אולי נראיין אותו שבוע הבא. נעשה לו אולי שיחה בהפתעה, ככה ניפול עליו בלי הודעה מוקדמת. הבן של...
כמו שאתה עושה לי כל...
הבן של רחבעם זאבי גנדי, יפתח פלמח. יפתח, איזה שם יש לו, יפתח פלמח, כמה עוצמות יש בשם הזה. בכלל, השמות של הילדים של גנדי הם בטירוף, ישראלים אותנטיים.
מצדה, נכון?
מצדה, ערבה, צאלה, יפתח פלמח. ובנימין, בנימין חזר בתשובה, חרדי בירושלים.
לא על שם נתניהו.
לא, האמת היא שיש לי יופי של סיפור של גנדי בנושא, כשהלכנו לבקר את בנימין בירושלים, אבל זה לא לרדיו. אז כשנגמור את השידור אני אספר לך בארבע עיניים. זהו פחות או יותר, יש לך עוד איזה משהו לקשקש? אתה קשקשת המון היום. קשקשן.
מישהו צריך, תשמע.
אני יודע, אז בוא נשים לנו את עומר אדם לפני שאנחנו מסיימים ונחזור להגיד שלום.
חם פה בטירוף.
באדמה, חם לי בנשמה, כשאני רואה אותה כבר אין לי נשימה. איזו בחורה, גוף נוטף זהה, משתוללת ועוקדת מולה מסביבה. הנה אני ים, קצב מטורף, כל הרחמה בוערת, מה אני נשרף. כמה היא יפה, איך היא מטריפה, מה אני נמצא באדמה חם לי בנשמה כשאני רואה אותה כבר ללשימה
בת מהמזרח יופי של מלאך כל החברים שלי נפלו אצלך בפח
ואנחנו סיימנו עם עומר אדם, אחלה עומר. אורן, ועדת חקירה?
כן או לא?
לא. כן, בכל מקרה. שאלה, ממלכתית או לא? האמת שעל הרעיון נחמד שאני שמעתי ואני רוצה לאמץ אותו, מה הבעיה עם ועדת חקירה ממלכתית? שתהיה ממלכתית, רק מה? שנראה, ערב לפני, תקנו את החוק. שמי שממנה את הוועדת חקירה ממלכתית זה לא שופט בית המשפט העליון.
כאילו אתה היום נולדת בישראל.
לא, לא, אני
אגיד לך מה. ואז מה יקרה?
אנשים...
ואז יעתרו לבגץ.
אנשים רגילים...
ואז בגץ יפסול את החוק, ואז נשארתם ועדת חקירה ממלכתית בראשות שופט של נשיא בית משפט העליון.
בגץ לא...
מי יהיה הוועדה?
אתה חושב שבגץ לא יורה... נגיד שהמדינה ממנה... בגץ
יעשה מה שהוא רוצה.
נגיד שהמדינה עושה ועדת חקירה מאוזנת, ימין ושמאל, כל אחד...
למה הממשלה התכנסה בכלל?
רגע, כי בגץ הכריח.
בגץ עושה מה שהוא
רוצה. אבל נגיד שעכשיו יעשו ועדת חקירה מאוזנת, באמת מאוזנת, בסדר? נגיד.
אז זה לא יהיה ממלכתית.
בגץ לא יבטל אותה ויפסוק, תעשו ממלכתית?
קודם כל יכול להיות.
כמו כלום.
אבל ועדת חקירה מאוזנת היא לא ממלכתית. היא תהיה ועדת חקירה
לא.
כמו שעשו אחרי מלחמת לבנון השנייה.
לאומית, לא, שם אחרי... זה היה ועדת חקירה ממשלתית לדעתי.
נו, זה לא ממלכתית?
כן, אבל זה ממשלתית,
לא
זה הממשלה ממנה.
בסדר.
דרך אגב, אם זה שממשלתה, הממשלה מינתה אותה, הוועדה קבעה 73 פעם.
שלוש
פעמים שהממשלה התרשלה בתפקידה.
זה רק מראה שגם ועדת חקירה שהיא לא ממלכתית יכולה לתת תשובה הולמת.
כן, אבל כשאתה מדבר בהיגיון.
הייתה, יש עכשיו הצעה.
פה כבר מזמן אין היגיון והכל פוליטי.
יש הצעה. שישה אנשים יהיו בוועדה, שני ראשים יהיו בוועדה, בסדר? שהשלושה ימונו על ידי האופוזיציה, שלושה על ידי הקואליציה, ראש אחד על ידי האופוזיציה, ראש אחד על ידי הקואליציה.
50-50.
זהו.
ומה יהיה מסקנות הוועדה?
לא יודע.
לא, בחייך.
מה הבעיה?
בחייך.
כך אחד כמו גבי אשכנזי.
ומה קורה, ומה קורה אם חצי מהוועדה מסכים למסקנות וחצי לא?
אין דבר כזה, הם לא מצביעים על המסקנות. מסקנה זה מסקנה, הם מפרסמים אותה.
מה זאת אומרת? מסקנה שלך זה לא מסקנה שלו.
תקשיב. מה הבעיה שגבי אשכנזי, למשל, סתם זה שם
שם? לא, אל תכנס איתי עכשיו לשמות, אבל אני מדבר איתך ברמת העיקרון. לא, לא.
יהיה בוועדה, כנציג האופוזיציה.
מה זה משנה עכשיו השמות? אני אומר...
אני רוצה להראות לך שיש אנשים...
אבל זה הצעה גרועה.
יותר טובים שיכולים לחקור...
אתה יודע איך בטבע קוראים... איך קוראים בטבע לנחש עם שני ראשים? קוראים לו מוטציה.
מי החליט ש...
זה לא מתאים.
מי החליט ששופט בדימוס... הוא זה היחידי שיכול לחקור.
אבל ההצעה שלך, של חצי-חצי, לא טוב, עם שני ראשים לא מתאימה.
למה?
ככה, כי הראש אחד יגיד, אני רוצה עכשיו ללכת לכיוון הזה, הראש השני יגיד, אני רוצה ללכת לכיוון הזה.
רגע, מה הבעיה שהם יחקרו גם וגם?
אי אפשר גם...
יחקרו מה שאתם רוצים.
לא, לא, לא. זה לא עובד ככה. בסוף, מי יחתום על התוצאות של ה...
מה זה מי יחתום? אין פה הצבעה. הצבעה על מה?
יש מסקנות של ועדה.
נו.
חצי יגיד, אלה המסקנות שלי, חצי יגיד, המסקנות שלי הפוכות לגמרי.
בסדר.
אז מה המסקנה?
מה זה הפוכות לגמרי? הפוכות לגמרי זה לא יקרה.